אביב, על פרשת השבוע, ואשר הוקלט השבוע במכון שי באוניברסיטה בר אילן.
ערב טוב. אברהם אבינו מופיע בקצה של פרשת נוח. כמו נוח שהופיע בקצה של פרשת בראשית, מופיע אברהם כפתרון לכל מה שניסה להתרחש בתור פתרון בתקופתו של נוח ואחריו, והמשך הדברים של אברהם בעיקרם כבר בפרשות הבאות. אבל את אברהם אבינו, מי שמעמיק ורואה אותו בסופה של הפרשה, לאברהם זה יש מקום לא רק מפני שהוא טכנית מופיע בסופה של הפרשה לקראת הפרשה של השבוע הבא, אלא חשוב מאוד לראות אותו על הרקע של החטא האחרון בפרשת נוח. בעצם על הרקע של פרשת נוח כולה. הוא זה שיהיה אמור לתקן את חטאו של כנען, שהרס בעצם יחד עם חם אביו את אותה סנונית שבישרה לעולם איזושהי ישועה בדמותו של נוח. הוא זה שיירש את ארץ כנען ויקבל אותה על פנאי, על דעת שכרגע שהוא יעשה כמעשה כנען תקי הארץ אותו. אבל הוא יופיע גם על הרקע של החטא האחרון של פרשת נוח, על רקע דור הפלגה. התפקיד הראשון שלו יהיה להיות אומה. ואעשך לגוי גדול. הוא לא הופיע ברשימת האומות של פרשת נוח, היא עוד לא הייתה אומה כזאת. והוא מקבל על עצמו תפקיד להיות עם. ועל הרקע של דור הפלגה יש לתפקיד הזה משמעות חשובה מאוד. מגמתו של דור הפלגה הייתה אחת הפוכה לחלוטין מהמגמה הזו. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מגמה קוסמופוליטית, אוניברסלית, רחבה, איחוד של הרבה הרבה עמים וביטול העממים, ואברהם על שני החטאים האלה צומח. על חטא כנען שהרס את השאיפה שנוח התחיל לממש בעולם, ועל חטא דור הפלגה, שעוד מעט ניכנס אליו קצת יותר לעומק, שאותו אברהם הולך לתקן בדמותו של עם שהוא הולך ליצור. עם שיהיה מחובר לעם, לא מנותק מהעמים. אבל הוא יצטרך כל הזמן לחיות בין שתי שאיפות. עם לבדד, ברית מילה, ברית ביני וביניכם, ועם שכל הזמן ואברכה מברכך והיה ברכה וקריאה בשם השם אל עולם ויציאה החוצה ונתינה החוצה. על שני הרקעים האלה צומח אברהם. מכאן ואילך לאברהם יהיה יותר מכל האבות את התפקיד הכפול. לגדל את ההתחלות של העם המיוחד הזה בתוך הבית, אבל לפרוס כנפיו החוצה ולעשות את הנפשות שהוא עושה בחרן ולהתמודד עם האומות ולהפוך להיות מוכר בינלאומית יותר מכל אב אחר, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, כך יקראו לו אנשי חברון, ומלכי צדק מלך שלם יוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ואברהם יצטרך לצאת אל העולם לא רק בטוב, אלא גם במלחמות של מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ובתפילות ובמלחמות למען סדום. הוא יהיה האב היחיד שיגיע להסכמי שלום עם שכנים, עם אבימלך, מלך גרר ופיחול שר צבאו. הוא יצטרך לפתח מערכת שהוא קורא לה בשם אחד, ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. יעקב כבר יקבל את התפקיד לגלות על המזבח שלו כבר את השם אל אלוהי ישראל. זה יופיע רק בפרשת וישלח. אברהם אמור לגלות שהשם הוא אל עולם. ובדרך לתגלית הזאת עוברים חייו של אברהם בשאלת יסוד, שהיא שאלת יסוד חינוכית, שאלת יסוד יהודית, שאלת יסוד שאנחנו גם נתקלים בה ברמה הפרטית שלנו בחינוך, של פתיחות וסגירות, התקרבות ומרחק מול אומות העולם. ישנה כנראה איזו אינדיקציה, יש איזה מפתח שאברהם אבינו אוחז בו, ודרכו הוא יודע עם מי ואיך לייצר את מערכת הקשרים שלו. זו מערכת קשרים שתהיה מסובכת אפילו בתוך הבית של אברהם. כשהוא ינסה לפתח את ישמעאל, הוא יצטרך להתמודד עם הטענות של שרה לפגיעה ביצחק. הוא כל ימיו יצטרך לחיות בשתי שאיפות. הוא יצטרך לחיות עם ענר אשכול וממרא, אבל הוא יצטרך גם להתנתק מהם. הוא יצטרך לחיות עם אבימלך ולגור בארץ פלישתים ימים רבים, אבל להתמודד עם הנורמות בבית גרר ובממלכת גרר, ולומר על שרה אשתו אחותי היא, כדי להינזר מכל מיני דברים אחרים אצל אבימלך. חז"ל ניסחו במדרש יפהפה את עולמו של אברהם ביחס הזה עם האומה. חז"ל ניסחו את זה על הפסוקים הראשונים בספר תהילים. הפסוקים הראשונים שפותחים את הספר, אולי נקרא אותם יחד: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ודרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אולי אפילו לפני שנמשיך, דוד המלך מתאר פה בתחילת הספר את האיש האידיאלי, שלא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, אלא הלך לתורת השם. הוא יהיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים. הם אמנם יש להם נוף, אבל הם כמות אשר תדפנו רוח. אין שורשים. והוא לא שתול על פלגי מים. על כן לא יקומו רשעים במשפט. לא יישרדו. וחטאים בעדת צדיקים. יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים טובים. זהו כל הפרק הראשון של תהילים. חז"ל הטרידו שתי שאלות שהטרידו בעצם את כל הפשטנים בשני הפסוקים הראשונים. בפשטות, אנחנו עוזבים רק לרגע את אברהם ואת הפרשות שלנו, ולומדים לשנייה אחת פרק בתהילים, וממנו נחזור אל אברהם עצמו. בפשטות, הפסוק הראשון הוא מושגים נרדפים, נכון? מילים נרדפות. עצת רשעים דרך חטאים ומושב ליצים. חז"ל ניסחו את השאלה שלהם במקור 2 יפה מאוד. אמר רבי שמעון בן פזי, מקור 2 בשורה השנייה לפנים, וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? היכן זה כמו האח. ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לא? השאלה היא פשוטה. הרי בעצם אתה אומר כבר בהתחלה את מה שאפשר ללמוד בקל וחומר על ההמשך. בעברית היית צריך לכתוב הפוך. אם המיקום הזה של הרשעים, הליצים, החטאים, כאן חטאים מופיע כלא חטא, אלא אנשים חטאים. אם המיקום הזה, חוטאים, הוא מיקום אחד, אז כבר הרי כללת בהתחלה את הכל. לא הלך זה הרבה יותר חמור מלא עמד, ובוודאי מלא ישב. אדם יכול ללכת במקום שלילי X, אבל הוא לא עומד שם. אתה יכול לעמוד, אבל הוא לא יושב שם. אתה עשית עבודה הפוכה, שואלים חזק. אמרת כבר בהתחלה שהוא לא הלך. הוא בכלל לא הסתובב שם. נו, אז מכל שכן שהוא לא עמד, והוא לא ישב. אם לא הלך, היכן עמד? זאת השאלה. ואם לא עמד, היכן ישב? ואם לא עשה שום דבר מהדברים האלה, איך אתה בכלל רוצה שהוא יגיע ללוץ, ובמושב ליצים לא ישב? זה ברור שהוא לא יגיע לי. תשובה, אלא לומר לך, שאם הלך, סופו לעמוד, ואם עמד, סופו להישב, ואם ישב, סופו ללוץ. וכולי. מסר חינוכי יפה מאוד. חז"ל קוראים למסר הזה בשורה הבאה, ושאלו רבותינו, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. פשוט. באמת זה מיותר. וכל מה שרצינו, מנסים חז"ל במדרש הזה, לפשוטו של מקרא, זה שתשאל את השאלה, ותשים לב שתהיה לך תשומת לב לעניין. אנחנו מבקשים שתשים לב לתופעה הזו. מי שהולך, זה לא נגמר בהליכה. אשרי האיש אשר לא הלך, בזכות זה שהוא לא הלך, הוא גם לא עמד. מי שמתהלך שם, הרבה מאוד פעמים עוצר רגע לעמוד, ואז גם כשהוא עייף הוא מתיישב. לא הלך, לא עמד, זה די ביטוח כבר לא לשבת שם, וגם לא ללוץ. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. זו צורה אחת לפרש. שאלה השנייה שמטרידה בשני הפסוקים היא המרחק בין פסוק א' לב'. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. זה שתי אלטרנטיבות. מי שמתלבט על עצת רשעים ודרך חטאים ומושב ליצים, יש לו עוד איזשהו מרחק לתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. זה מאוד קיצוני המרחקים. יש גם איזשהו אמצע מן הסתם, לא? בין עצת רשעים, דרך חטאים ומושב ליצים, לאחד שמצליח להגות יומם ולילה בתורת השם. משהו פה קצת קיצוני בפסוקים. גם את זה חז"ל שואלים, הם לא מסבירים את השאלה, אבל הם עונים את התשובה. וכי שלא הלך, ולא עמד, ולא ישב, ולא לט, יכול לא יעשה כלום, לא טובה ולא רע. זה כאילו מה שכתוב לפני פסוק ב'. בא דוד המלך ומתאר את האדם האידיאלי. אני גומר את פסוק א' ואומר, אוקיי, אני עונה לקריטריונים. לא הלכתי בעצת רשעים, ולא עמדתי בדרך חטאים, ובוודאי שלא ישבתי במושב ליצים, ובזה העסק נגמר. אפשר שלא יעשה לא טובה ולא רעה, למה אתה רץ כל כך רחוק? תלמוד אלא, ביטוי נפלא במדרש, אלא ישים יד לפה. תלמוד לומר כי אם בתורת השם חפצו. ואז יש שני פסוקים יפים מאוד לפי זה. הוא לא מיד יהגה בתורתו יומם ולילה. השאלה היא איפה הראש שלו. אם הראש שלו נמצא קצת בעצת רשעים, הוא רק הולך לשם, סופו לעמוד, סופו לשבת, סופו ללוץ. אם יש לו איזשהו חפץ לתורת השם, אותו דבר, אבל הפוך. סופו, שגם שם הוא ילך ויעמוד להבדיל וישב, ובתורתו יהגה יומם ולילה. איך דרשו חז"ל במסכת קידושין, הם שם קבעו שתלמיד חכם שמוחל על כבודו, כבודו מחול, זו הלכה. מלך שמוחל על כבודו, אין כבודו מחול. תלמיד חכם, כבודו מחול. ומקורה של ההלכה זה הפסוק הזה. היא כתוב כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו, תורתו של מי? של השם או שלו? שתי אפשרויות. חז"ל אמרו, תלמיד חכם כשמתחיל ללמוד, התורה היא של השם. אחר כך הוא נהיה בעל בית. זה כבר תורתו, הוא אוטונומי לחלוטין. ובתורתו יהגה, לכן מותר לו למחול על כבודו, כי תורה שלו. תורה דילי היא, שואלת הגמרא, התורה היא שלו? כן, תורה דילי. מלכות היא לא של המלך, היא של העם. של הקדוש ברוך הוא. אבל התורה היא שלו. לפי זה, זה שני פסוקים, לא שמתארים משהו קיצוני, אלא מתארים חיים מאוד פשוטים. אתה רק הולך קצת. קצת עומד, קצת יושב. השאלה היא לאן. זה פסוקים נפלאים כפתיחה לתהילים. שתי אלטרנטיבות. אתה ודאי לא חושב בהתחלה על הקצה של התוצאות באלטרנטיבות. אבל תדע לך ששם הפתיחות נמצאות. אחד האדמו"רים מספרים ששאלו אותו פעם, הרי בכל הזמן אומר קדושים תהיו, קדושים תהיו, צריך להיות קדושים. איך נהיים קדושים? אמר להם, נהיים קדושים כמו שנהיים שיקורים. אמרו לו, מה פירוש? איך נהיים שיקורים? אמרו לו, שותים. כלומר, לא שותים. כוס אחר, ועוד כוס, ועוד כוס, בסוף נהיים שיקורים. לא דבר. קצת, עוד קצת, בסוף נהיים קדושים. בדיוק כמו שנהיים שיקורים. שתי פסוקים. לפי זה, המשך הפרק מתאר שתי דמויות. הדמות הזאת שהולכת בעצת רשעים ובדרך חטאים, אגב, תשימו לב שהדמות הזאת מופיעה ברבים, והדמות של פסוק ב' ביחיד. בדמות של פסוק א' יש הרבה יותר רייטינג. יש הרבה יותר היצע לפחות. שם נמצאים כל החבר'ה. דמות של פסוק ב' יש לו הרבה מאוד סיכויים להיות די בודד בחיים, אבל זה לא נורא כל כך. תורתו, חפצו, יהגה. זה גם לא תמיד באמצע היום כשכולם נמצאים, זה לפעמים בלילה. ושתי הדמויות ממשיכות להיות ממודדות בכל הפרק. הרשעים בעדת הצדיקים. הרשעים כמות, יש המון כוח, המון עוצמה חיצונית. אשר תמצאנו רוח. מול הצדיק, שהוא שתול על פלגי מים, אולי הוא לא נותן עכשיו את פריו, אבל ייתן בעיתו. ועלה הוא לא ייבול, יש זמן. זו ראייה אחת של הפרק. הדרשה במקור 3, דרשו חז"ל את הפרק בצורה אחרת לגמרי. אבל הבסיס לדרשה האחרת נובע מנקודת הנחה פשטנית, וזה מאוד מעניין לראות כאן את שני המדרשים סתם כדי ללמוד איך לומדים מדרש. הבסיס למדרש הבא הוא שהתשובה לשאלה הראשונה, אם הלך, אם לא הלך, היכן עמד, ואם לא עמד, היכן ישב, נמצא בתשובה אחרת. התשובה הראשונה אמרה, יש כאן רמז למצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. התשובה השנייה היא שבאמת עצת רשעים זה מקום אחד, ודרך חטאים זה מקום אחר בין, ומושב ליצים זה מקום שלישי. וכאן יש הרבה אומץ עכשיו. בעצת רשעים אסור אפילו ללכת. אין מה לחפש שם. אני לא יודע מה זה. יש מקום אחר שקוראים לו דרך חטאים. שם זה לא כל כך נורא ללכת. אבל צריך להיזהר לא להתעכב שם. אפשר להתעקע. לא לעמוד שם. מושב ליצים זה כבר אתר שלישי. שם אפשר ללכת, אפשר גם לעמוד, אפשר אולי להתעכב, רק אל תשב שם. זו קריאה אחרת לגמרי של הפסוק. זה לא הדרכה של האדם, אם תלך בסוף תעמוד, אם תעמוד בסוף תשב. אלא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ויש כאן עכשיו מהפכה אדירה, ואשרי האיש שבדרך חטאים, גם אם היה צריך ללכת, לא עמד. ואשרי האיש שכשהיה צריך ללכת ולעמוד עם הלעיתים, לא התיישב שם בטעות. וזה המון פתיחות. כלומר, עם הלעיתים לא יושבים, אבל לומדים. הולכים. בדרשה הזו חז"ל ניסו ללמוד על אברהם אבינו. מקור 3. כאן במדרש שמנסה לפתור בעיה של פסוק ראשון בספר תהילים, איך לומדים היסטוריה של פרשות שלמות. אשרי האיש זה אברהם. שנאמר, חלק מהגרסאות אפילו לא מופיע שנאמר, זה גם לא חשוב, ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. הוא הראשון שנקרא איש, כמושג, בשיחה עם אבימלך. אשר לא הלך בעצת רשעים. כאן ברשותכם נראה לאט לאט. חז"ל ראו, אני כבר אומר לפני הקריאה, עצת רשעים זה אנשי דור הפלגה. דרך חטאים זאת סדום. מושב לעתים זה אבי מלך בגרר. משונה קצת, חז"ל לוקחים אותנו כאן לסיבור שתחילתו בדור הפלגה שנמחה מן העולם, וסופו אצל אבי מלך מלך גרר, שאיתו אברהם אבינו חי 26 שנה יחד, ויגור שם בארץ פלישתים ימים רבים. איתו הוא עורך הסכמים. וחז"ל חורזים פה חוט מרתק ביחסי אברהם והעולם, בין שתי הקיצוניויות הגדולות ביותר בחייו של אברהם. מי דור הפלגה? זה הדור שעל פי אותו מדרש נמרוד עומד בראשו ומנהל אותו, מלך בבל, עד אבימלך מלך גרר, הגוי היחיד שאברהם מצליח לתקשר איתו תקשורת מלאה ולגור שם ולחנך שם את בנו יצחק. יש חוט חורז בכל המערכת של אברהם עם העולם מסביבו. בואו נראה את הדברים במדרש. אשר לא הלך בעצת רשעים. שלא הלך בעצת דור הפלגה. לא רק שלא הלך עם, אלא אפילו בעצה שלהם. שנאמר בהם, הבה נבנה לנו עיר. פסוקים ידועים, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, תן נפוץ על פני כל הארץ. תן לנו שם, תן נפוץ על פני כל הארץ. ואין הבה אלא עצה. שנאמר, הבו לכם דבר ועצה הלום. הבה זו התייעצות משותפת. ואין עיר, נדרש כל כך משונה עכשיו, אם הייתי שואל מה פירוש נבנה לנו עיר, כל אחד היה יודע מה התשובה, עיר פירושה עיר. מה זה עיר? עיר, עיר, ארץ, עיר. תראו את המדרש, משונה כל כך. ואין עיר, אלא אלוהה. מאיפה הם הגיעו לזה בכלל? שנאמר עיר וקדיש. זמירות של שבת אנחנו שרים עירין קדישין ובני אנשה. עירין זה אלוה, מלאכים. אז הצת דור הפלגה על פי המדרש הייתה נבנה לנו עיר, וזה מין ביטוי משונה, נבנה אלוה. מה הפירוש של זה? נגיע לזה עוד מעט. ואברהם לא הלך בעצתם. ובדרך התאים לא עמד, בקוצר הזמן אני מדלק כאן על הסוגריים האלה, אלו הסדומיים, שנאמר באנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ואברהם לא עומד שם. הפירוש לא עומד שם. אנחנו מזכירים רגע. יש לו הרבה קשר עם סדום. הקשר שלו עם סדום הוא מאוד משפחתי. לוט בן אחיו מגיע לסדום. ולוט אגב לא סתם מגיע לסדום, אלא הוא יושב בסדום. ואברהם מוריק את חניכיו ילידי ביתו ויוצא למלחמה כדי לנסות להציל את לוט מסדום. והוא מתפלל ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא על סדום. אבל הוא לא עומד שם. מאוד מעניין, הביטוי עומד מופיע אצל אברהם לגבי סדום. אבל לא בסדום. את כל תפילת שחרית לומדים מאברהם אבינו שמשכים בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני השם. ובמקום הזה ששם הוא עומד, הוא רואה את סדום ההפוכה. וכיתורה עולה ככיתור הכבשן. הוא עומד, אבל מול סדום, לא בתוך. ובמושב לעתים, אנחנו בינתיים לא מבינים את המכלול, נראה את הפרטים, והוא אבי מלך, שאמר לאברהם, הנה ארצי לפניך, ואני גומר את הפסוק, בטוב בעיניך שב. למה זה מושב לעתים? אני לא יודע אם אברהם ישב או לא ישב, אבל הוא לפחות גר שם ימים רבים, כבר הזכרנו פעמיים. היה לו שם מאוד נוח. למה מושב לעתים? עוד מעט נחזור. ומושב לעתים לא ישב זה אבי מלך שאמר לאברהם, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב, ולא קיבל עליו, לא קיבל את ההצעה. כי אם בתורת השם חפצו, אנחנו ננסה לברר בהמשך מי אמר שהוא לא קיבל את ההצעה, או הרי הוא גר שם ימים רבים. כי אם בתורת השם חפצו, מה זה? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ככה אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם כאשר הוא מסביר לעצמו ולמלאכים הבאים לבשר את הבשורות למה הוא צריך לגלות לאברהם מה הוא הולך לעשות בסדום. ייחודו של אברהם כי ידעתיו, בחרתי בו, ידעתי אותו, מפני שהוא קיבל על עצמו לחנך את בניו ואת ביתו אחריו בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. בתורת השם חפצו. הוא הגיע לזה. איך? ובתורתו יהגה יומם ולילה. הנה חזרה לתחילת חייו של אברהם. מה רבי שמואל בר נחמן אמר רב? אב לו למדו. רב לא היה לו שילמדו. ומהיכן למד תורה? הנה רבי שמעון בן יוחאי מלמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליות כאין שני קדים. והיו נובעות ומלמדות אותו חוכמה ודעת כל הלילה. שנאמר אברך את השם אשר יעצני אף לילות. ייסרוני חיליותם. ייסרוני לא במובן של ייסורים, אלא במובן של לימוד מוסר, אשרי הגבר אשר ייסרתו אמו. שמע בני מוסר אביך. לא כן הרשעים, מסיים המדרש, על כן לא יקומו רשעים. מי זה הרשעים? והי הידיעה, זה נמרוד לחברה. מה המפתח? נמרוד לחבריו, בכלל רשעים, לא מתעסקים איתם. סדום, חצי חצי. אבימלך, זה מושב ליתי, אז אם זה מושב ליתי, מה אתה מחפש שם בכלל? לא, אבל כן מתעסקים. והפלא הגדול ביותר במדרש הוא, למה הופכים את אבימלך למושב ליתים? בסך הכל אבימלך עמד יפה מאוד בניסיון שהוא היה צריך לעמוד. הוא הוטעה באמת, אני מזכיר את הפרשה הכאובה הזאת, הוא הוטעה באמת על ידי אברהם. הוא בתום לבבו, זה לא אני חושב, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית את זה. הוא בתום לבבו סבר שהאישה הזאת היא האחות של אברהם. והמושב ליצים הזה לא נראה כל כך קשה לאברהם בימי חייו. אז גם הוא מושב, כלומר אין בכלל מערכת שאברהם מתחבר איתה לגמרי מצד אחד. זה אותו אברהם שכל הזמן אנחנו מתארים אותו כדווקא הוא בין האבות, ודאי מול נוח שהתנתק ונכנס לתיבה, הוא זה שכן מתחבר אל העולם וכן מתקשר אל העולם, והקרובים לו ביותר גם הם מושב ליצים. מה האינדיקציה? מה הרעיון? מה המפתח לקרבה ולמרחק האלה בחייו של אברהם? יש לפנינו שלוש פרשות. בזמן הקצר שיש לנו צריך להתמודד מעט עם שלושתן. ונראה לי שהאינדיקציה של הכל היא מה שיהפוך בסוף חייו של אברהם למוטו של אברהם אבינו. יראת אלוהים. כך יקראו לזה בהתפתחות המושג בהמשך. כך יאמר המלאך בסוף הניסיון האחרון של אברהם אבינו מעל המזבח, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זאת תהיה ההתמודדות של אברהם הרבה פעמים. כי אמרתי, כך הוא יאמר לאבימלך מלך גרר, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. זה המקום שהוא נשאר בו 26 שנה, כמו שאמר. יראת אלוהים זה כבר המושג בהתפתחותו. דור הפלגה, סדום ואבימלך מלך גרר, הם לעניות דעתי שלושה שלבים מדגמיים, קיצוניים מאוד. בגרף הזה, שאני קורא לו יראת אלוהים. אני אסביר למה אני מתכוון יראת אלוהים. בגרף הזה של ההתנקרות או ההתקשרות שבין האדם, החברה, העולם והאלוה. אברהם הוא איש חסד, ואם היינו צריכים לחפש אנטיתזה גדולה ביותר לאברהם, האנטיתזה הראשונה לאברהם לגבי כולנו, אני חושב, הייתה סדום. שחיתות, רשע, כל מה שרע, כל כך הפוך מעולמו של אברהם. כשרוצים לתאר את ההתנתקות של לוט מאברהם, אומרים וישא לוט מקדם, והוא בוחר דווקא את סדום. סדום היא ההפך, הכי גמור של אברהם. אבל במדרש הזה מסתבר חידוש גדול. סדום לא היא ההפך של אברהם. דור הפלגה הוא ההפך של אברהם. סדום היא בעיה. ומה אבי מלך עושה על הגרף הזה? עיקר חידושו של אברהם, וזה מה שהוא יצטרך לעשות לאורך כל הדרך, ולגלות בעולם את שם השם. הוא אמור לגלות לעולם שיש לו מקור. ואם יש לו מקור, יש לו ראשי, ממילא יש לו תכלית. מה שאין לו ראשי, הוא הבל. אין לו שום תכלית. בראשי, זאת הפתיחה של הכל. יש ראשית לעולם. אם יש ראשית, יש ראשון ויש אחרון. אברהם אבינו שולח את עבדו שילך לחפש אישה לבנו, לא מבנות חטא, לא מבנות כנען, אלא לביתו שם בפדן ארם אצל לבן בן בתואל. כשהוא הולך לחפש את רבקה, הוא אומר לו, ואשביעך בהשם אלוהי השמיים. לפני כן כתוב, השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. במקור ארבע מופיעים הפסוקים של הסיפור המפורסם של דור הפלגה. הפער בין דור הפלגה לדור המבול הוא כל כך קיצוני, ודור המבול כל כך הרבה פסוקים מוקדשים כדי להסביר מה היה החטא. מה החטא? החטאים. זימה, גזל, מלאה הארץ, חמאס. הגדרות מאוד מאוד רבות ומוגדרות וברורות. פרקים שלמים שמתארים. חז"ל ניסו לברר מה היו הדברים האחדים. רש"י מביא כמה מדרשים, אני אזכיר אותם על פה, הם נראים מאוד מוזרים על פניהם. האחד, הם דיברו על יחידו של עולם. בוא ונעשה מגדל ונכבוש את השמיים. השני, זו דרשה משונה כל כך, שאנחנו עוד רגע ננסה להבין קצת את עומקה, מעט במה שניתן. דיברו דברים אחדים, אמרו, כל 1,000 תרי"ו, כל 1,656 שנה, כנראה שהעולם מתמוטט. כך היה לפני כן, במבול. אנחנו צריכים עכשיו, מהר, בערך 400 שנה חולפים, קצת פחות מדור המבול לדור הפלגה, אנחנו צריכים מהר לעשות תימוכין לעולם שלא יתמוטט שוב. אגדה מעניינת מאוד, מה המגמה, מה הרצון פה? נעשה מגדל, נחזיק את העולם. כמה דעות יש, מה הם רצו? אבל הנה כתוב בהמשך מה הם אומרים. והבעיה שלהם היא העיצה, עצת רשעים. היא בנוסעה מקדם. אגב, הביטוי לנסוע מקדם מופיע בשני מקומות. הם נוסעים מקדם, ולוט נוסע מקדם. וכנראה שיש מגמה מאוד משותפת בנסיעה מקדם. רש"י אצל לוט, למשל, מסביר, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אבל עדיין זה לא כתוב. וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשריפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחום. ומגיעים לבקעה שאין בה אבנים. הם ברמה הטכנולוגית שלהם בונים עיר. אגב, הפעם הקודמת שבנו עיר והיה קין שבנה עיר וקרא אותה כשם בנו חנוך. זאת הייתה העיר הראשונה שנבנתה. בניית עיר פירושה התקדמות טכנולוגית, מדעית. התקדמות של הציוויליזציה למקום הרבה יותר מקודם. איזה מודרניזציה חשובה מאוד. קין בנה עיר, ובני בניו של קין הם אלה שאחר כך הם ראשוני חורשי חרש ונחושת ותופסי כינור ועוגב, ומפתחי כל הטכנולוגיה לכל הכיוונים. הם אלה שמשתמשים בברזל גם לכינור וגם לחרבות של החרש והנחושת. וכך הייתה להם הלבינה, כלומר חומר הגלם לאבן, והחימר לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר. אם התקדמנו, ואנחנו יודעים להפוך לבינים לאבנים, וחימר לחומר, בוא נבנה עיר. הוא מגדל וראשו בשמיים. ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. הדבר היחיד המפורש הכתוב פה, זה מגמה של קולקטיב. נהיה קולקטיב, נהיה ציבור. לא נתפזר, וניצור כוח ציבורי שהוא חזק מאוד. אלה המילים הברורות היחידות. פנפוץ על פני כל הארץ. בוא נמנע פיזור. ירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם וכו'. פרשנים עמדו תמיד על הנקודות שעל פניהם השאלה היא למה זה ברור כל כך. אמרו שנעשה לנו שם, פירושו בוא נמרוד בקדוש ברוך הוא ונעשה לנו שם. נבנה לנו עיר, מגדל וראשו בשמיים זה נמרוד בשמיים. מה ראו בפרשה? פירוש מרתק לפרשה. בימים שלנו היום, אני חושב שלקרוא אותו, זה עולם ומלואו. מופיע אצל הרב הירש, זכר צדיק לברכה, בפירושו על התורה במקור שש. הרש"ר הירש מתמקד באמת בנקודה הברורה היחידה בפרשה. הרבה יחידים מתאספים, יוצרים קולקטיב, שפה אחת, דברים אחדים, ומבקשים להיזהר מפירודים. לא אומות אומות, לא יחידים יחידים. כדאי לזכור שהפרשה הבאה בתור בפרשת נוח היא מה שכבר הזכרנו. היא האנטיתזה לדור הפלגה, אברהם העברי, העומד מעבר אחר של הנהר. הם בבבל בארץ שנער, והוא מעברו השני של הנהר. נסתכל על המפה הזאת. והוא יוצר עם, וממנו יצאו עמים, גוי וקהל גויים יצאו ממנו. והם יוצרים אחד, ציבורי, שפה אחת. ובכן הציבור, כותב הרב הירש, ונקרא רק חלק ממנו, התאסף בבקעה. אני לדעתי מתחיל הכל. שם ביקשו ליצור יש מאין, בכוח אדם ובעוצם ידו. שם ראו מה רב כוחו של ציבור. יש לאל ידו של הציבור להשתלט על הטבע. אם יפעיל את כל הכוחות הגנוזים. ושם החליטו ליצור יצירה לדורות. תהיה זו מזכרת עולם לכוחו של ציבור וחשיבותו של הציבור על פני היחיד. הקולקטיב. הנה הקדוש ברוך הוא השתית את עולמו על הציבור. ואגודתו על ארץ יסדה. דעות הרבה יש לבני האדם, וחובה עליהם להשלים זה את זה. היחיד ימות, וכוחותיו מוגבלים. רק בציבור נאמר, אין ציבור מת, ואין ציבור עני. ערכים גדולים וקיימים נוצרים רק בכוחות משותפים. אכן הציבור הוא השלמה ליחיד. אבל במה דברים אמורים? עם מעמד הציבור, כאן הכל נמצא. כלפי השם, כלפי האלוקים, איננו שונה ממעמד היחיד. אם גם רצון הציבור משועבד להשם. אם כוחותיו המשותפים הם קודש לעבודת השם. ובכך הוא רואה את תפקידו היחידי. לעבוד את השם בכוחות משותפים בשלימות גדולה יותר. אולם כאן תמונה הסכנה הגדולה הזאת של יחיד וציבור, של יחיד לעומת קולקטיב, של היחיד מול המדינה. עוד מעט נגיע לזה במילים שלנו. בסופו של דבר היחיד יזכור בעצמו את מגבלותיו. לא כן הציבור. אין הציבור הוא חזק באמת. ונקל יציג את עצמו, אין הכל מגיע, כמטרה עליונה. מדינה. כאילו אין ערך ליחיד כיחיד, אלא בציבור. כאילו הכיר הציבור, כאילו תפקיד הציבור איננו להשלים את היחיד, אלא היחיד בטל בציבור. אם ציבור אומר, נפקיל את הכוחות הגנוזים בציבור, נתאחד כדי להציג את עצמנו. אם אין הציבור קורא בשם השם, אלא אומר נעשה לנו שם, אם היחיד נדרש להיות עבד לציבור ולא לעבוד את השם, אם הציבור מציג את עצמו כמטרה ולא כאמצעי בלבד, כי אז יובד כל עתידה המוסרי של האנושות. אז התקיימו הדברים שנאמרו כאן כמעט בנבואה. האדם מגלה את כוחו, והוא גאה באמצעים המלאכותיים שברשותו. כסבור הוא שהציבור פטור מעבודת השם ומשמירת חוקי המוסר. הנוסח הופך להיות, הקדמונים היו זקוקים לאבנים. אבל אנחנו כבר פיתחנו עולם, אנחנו נבנה גם באין אבנים. אז נוצר האליל של מטרות נבובות שאינן מביאות ברכה. היחיד חייב למסור להן את נפשו, והציבור את שמירת המוסר. היחיד יבכה שעה שמיתו מוטל לפניו, אך אין מספר לקורבנות האדם הנופלים על מזבח הציבור. הציבור אומר ונשרפה לשריפה, אבל נבנה לבנים וכולי ונשרפה לשריפה. הכל כשר לשריפה, הכל יובד וילך לתמיון, ובלבד שנקים בניין לציבור לתפילה לשם ולתפארת. היחיד יאמין שלא היה לשווא אם מסר את נפשו לטובת הציבור, אפילו המטרה היא בתהילה. ובלבד שיש בה תפארת לציבור. יפלו אלפים ורבבות. הציבור מתנחם על נקלה ומוסיף נדבכים על בניין התפארת. וכך גם מבחינה רוחנית ומוסרית יאמר, והחימר היה להם לחומר. כלומר, האמצעי היה להם למטרה. הדברים נכתבים לפני יותר מ-100 שנה. והרב הירש מדבר על הנבואה שיש בדברי התורה כשהוא מדבר מהדור שלו. מאז גילה העולם, ואולי בשנים האחרונות הוא מגלה את זה עוד הרבה יותר, לא כמה אלפים ורבבות, אלא כמה עשרות עשרות מיליונים בני אדם, הפכו להיות קורבנות השיטה של המדינה כמטרה עליונה. של הערך של כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, שוויון מוחלט. חלום בלתי רגיל, שרק בשנים האחרונות זכינו כבר לראות סוף סוף את מסך הברזל נופל ממנו, ועוד לא מבינים בכלל את עוצמת האסונות שהוא גרה, של שפה אחת, דברים אחדים, הרבה איזם, הרבה קומוניזם ביחד ושוויון ושיתוף, ביטול מוחלט של היחיד, וביחד עם זה, וזה מה שנתן לזה את הכוח, אתאיזם מוחלט, אין אלוהים בעם. האלוה הוא האידיאולוגיה של המדינה. ולא הבינו, ואולי באמת בתמימות לא הבינו, שאם אין אלוה שבפניו כולם כפופים, בסופו של דבר הגולם עצמו יהפוך להיות אלוה וכולם יצטרכו לסגוד לו. רשעים כי סטלין וחבריו יצטרכו להחליף את האלוה. והאלוה הציבורי יבטל לחלוטין את היחיד. כשיש השם, אז היחיד שבטל אל החברה שיש לה ריבונו של עולם, בטל לחברה שהיא בתהילה למה שהוא בטל. אין לי מה לחשוש ביחיד ויחד כזה. אם אני בטל למה שהמלך בטל, אם למלך אין היתר לומר לי לא לקיים את דבר השם, כי הוא כפוף למה שאני כפוף באותה מידה. אני בן חורין גם כאשר המלך הוא מלך. אבל אם אין השם, חייב יהיה להגיע הרגע שבו הציבור יהפוך להיות האידאה. המדינה תהיה הרעיון. והיחיד יצטרך להתכופף בפניה. לא אלפים, לא רבבות, עשרות, עשרות מיליונים. יקברו על המזבח של רעיון שאולי במקורו הוא כל כך תמים, כל כך יפה. כמה יהודים תמימים הלכו אחרי הרעיון הזה בתחילתו. דור הפלגה, אם היו שואלים אותי עם מי יותר נוח לי לשבת לשיחה ככה בארבע עיניים, על כוס קפה מה שנקרא. במגדל בבל, שפה אחת, דברים אחדים, אווירה קוסמופוליטית ככה, שוויונית, מעניינת, או בסדום. אני 10 שניות לא הייתי בסדום. זה כל כך נעים עם החבר'ה בדור הפלגה. הרבה יותר מפותח, מודרני. שם לא עוסקים בשחיתויות, שם עוסקים באידיאולוגיות. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, האינדיקציה של אברהם אבינו היא אחרת לגמרי משלנו. האינדיקציה היא אחת, יש אלוהים או אין אלוהים. זו האינדיקציה שתקבע את גאולתו של העולם, או חלילה את חורבנו ואובדנו. עולם שיש לבירה הזאת בעל לבירה. הוא עולם שיש לו לאן לחתור. עולם שאין בו בעל הבירה, מישהו יהפך להיות בעל הבירה. המישהו הזה יכול להיות נמרוד, או כל גלגול נמרודי אחר. זה בכלל לא חשוב. לזה חז"ל מתכוונים שהם אומרים שאמרפל זה נמרוד, שנבוכדנצר זה נמרוד. הם לא התכוונו לומר שהם מצאו בחפירות את נמרוד מתגלה בכמה פעמים. הם התכוונו לומר שנמרוד לא מת. זה זה שיודע את ריבונו ומורד בו. ובתת מודע, או בעל מודע, או במודע עצמו, רוצה להחליט. בדרך הוא עוטף את עצמו בהמון המון מחלצות יפות. על כן יאמר כנמרוד גיבור תייד לפני השם. על כן יאמר לדורות, תכירו את התופעה. על סדום מתפללים. למען סדום הולכים להילחם. אהבת צדק ותשנא רשע, ואברהם אבינו, שהיה לוחם למען הסדומיים. כך לומדים חז"ל. אבל אותם חז"ל מפארים את אברהם, שמנתק לחלוטין כל מגע עם עולם שבבסיסו היסודי ביותר יש את התפיסה של אמר נבל בליבו, אין אלוהים בה. לפי המפתח הזה חי אברהם את כל חיים. הוא נבחר מסיבה אחת, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הוא עלה על ההר וצעק שיש השם אל עולם. בשם זה הוא נטע אשל בבאר שבע, לשם זה הוא קראת ברית עם אבימלך, לשם זה הוא התפלל על סדום. עם דור הפלגה הוא לא מתעסק. הוא יוצר דבר אחד, עולם מהעבר השני של הנהר. יהיו הם מהעבר האחד, עד שגם הם יסופו כמוץ אשר תדפנו לו. אני מקים עולם אחר, אופוזיציה או קואליציה. זה תלוי במה יקרה בעולם, זה לא משנה כלום. עולם שיש בו אלוהים. לא תמיד רואים את הנקודה הזו, אבל זה כל החידוש של אברהם אבינו. זה המפתח לכל הבירורים. יש השם אלוהי השמיים והארץ, עוד לא אלוהי ישראל בכלל, זה לא חשוב. או אין. אני עוד לא מדבר על יראת אלוהים. אני מדבר על שם השם בעולם. אם אין ריבונו של עולם, הרעיונות היפים ביותר בסופו של דבר יהיו מוכרחים להיגנב. ועל כורחנו. בסופו של דבר אתה תהפוך לאלוה בעצמך. יחזיק מעמד. הנה, לפני שדיברנו מקודם, זה יחזיק מעמד אפילו 70 שנה. זה יכול להחזיק מעמד, הרבה קדנציות. זה לא יכול להיות. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, יודע זה לא במובן של ידיעה, מידע. זה בדיוק כמו כי ידעתיו למען אשר יצווה. הקדוש ברוך הוא מחובר אל הצדיקים, כי הם מחוברים אליו. וכיוון שזה מחובר למקור של חיים, יש לזה סיכויים להמשיך לחיות. ודרך רשעים תובד זה בכלל לא עונש. זה פשוט לא מחובר לשום דבר חי, אז ודאי שזה יהיה. זה מחובר למשהו שהוא מניפולציה מסוימת שהתרחשה באיזשהו שלב. זה איזו תרכובת של אידאות, של מניפולציות, של ארצות, של מדינות, של אינטרסים. זה קם ודיבור. יודע השם דרך צדיקים. דרך רשעים הוא פשוט לא יודע, הוא לא מחובר. אז הוא טובה. כמו והאדם ידע את חווה אשתו. סדום הייתה רשעה, חטאה, מרוחקת, מנותקת. אבל הבעיות שלה היו בתחום האנושי, המסובך. לא בנקודה הבסיסית של דור הפלא. לכן אותו אברהם אבינו שמתנתק ניתוק מוחלט מדור הפלגה יסכן את חייו ואת חיי חניכיו כדי להציל את רשעי סדום. גם הצדיק שהוא הולך להציל בסדום, אנחנו יודעים כמה צדיק הוא היה. לוט בן אחי אברהם. אבל הוא יעשה הכל כדי להגיע. אותו לימוד שמלמד אותנו את אהבת הצדק מלמד אותנו את הדביקות בידיעה שיש בעל לבית. ואותו אברהם מנטה את הפסלים וקורא את הבריתות עם אבינו. רק מי שיודע לנטה את הפסלים אצל תרח ונמרוד, ידע לכרות ברית עם אבימלך ולא לשבת במושבו. רק דבר אחד נשאר לברר. הזמן קצר. מה קורה אצל אבימלך? דור הפלגה, סדום, קלטנו. אבימלך נראה סך הכל אפיזודה, למרות שהיסטורית זו תקופה ארוכה מאוד. אבל מה הסיפור של אברהם ושרה? בסדר, קרה, לא נעים. מתגברים. יצא מזה. הוצאו מזה. מה הסיפור שם? הזמן קצר מאוד, זה פעם הקדשנו לזה באריכות, שיעור שלם. מקור 11. ויצא משם אברהם ארצה הנגב. זה אגב מרתק. משם הכוונה היא לא ידועה מאיפה. בפרק כף, מי שיפתח אחר כך, בפרשת ויירה. כתוב משם, אבל לא כתוב מאיך. המקום האחרון המוזכר בפרק הקודם, הוא אל המקום אשר עמד שם לפני השם, שם הוא משקיף על סדום ורואה אותה חריבה. הוא נוסע לגרר, מכנען, מאלוני ממרא, מהסיפור הקודם של סדום. הוא נוסע לגרר, אחרי שהקדוש ברוך הוא בישר לו על הולדתו של יצחק שקרבה לבוא. והשם פקד את שרה, ויבוא אחרי הפרשה של גרר. פרק כ"א שקראנו בראש השנה, יהיה פקידתה של שרה. יצחק בפשטות אמור להיוולד בגרר. הוא עוזב את כנען, ואנחנו מבינים מהמשך חייו של אברהם בדיוק למה הוא עוזב את כנען ברגע שיצחק עומד להיוולד. זו השפעה שהוא לא רוצה. לא הוא, ולא יצחק עם בנו יעקב, זה ארץ כנען. הוא יושב בה, והוא מאמין שהיא שלו. אבל הוא הגיע אליה כדי לא לעשות כמעשיה, אם הוא יעשה כמעשיה הוא יוקם ממנו. הוא אמור לחנך את בנו. בגרר מוצא אברהם ממלכה מוסרית מאוד. יש אנטיתזה לסדום. בגרר. שם הוא מוצא את אבימלך. הפסוק הראשון הוא פסוק טכני. מקור 11 בפסוק א' בפרק כ'. ויסה משם אברהם ארצה הנגב, שימו לב לפסוק, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. מוזר מאוד. גרר נמצאת בין קדש ובין שור. אז מה כל הסיפור הארוך הזה? אם הפשט הוא וישב בין קדש ובין שור בגרר, אז מה זה ויגור בהם? וחוץ מזה, מה זכתה גרר לכזה שבח? עם נקודת סיום כל כך מפורטת, גם ירושלים לא זכתה לזה במקום. וישב בין קדש ובין שור. שימו לב, זה דבר מרתק. ובמושב לעיצים לא ישב, אנחנו עוד לא מבינים למה זה לעיצים, נגיע לזה עוד רגע. אברהם אבינו גר בגרר, גרר זה שם המדינה. שם הוא רק גר. הוא מעולם לא ישב שם. היה, אבל הוא גם יושב שם? לא, לא, הוא יושב במתחם הגיאוגרפי שנקודות הציון שלו על המפה זה קדש ושור. הוא לא יושב בגרר. הוא לא ישב שם שנייה בחיים. הוא חי שם 26 שנה. הוא היה מעורה בקהילה. הוא אולי היה נציג הפילוסופיה היהודית והכללית אצל אבימלך. הוא אולי היה האדם המקובל ביותר באזור. הוא היה נעים עם הבריות ומעורב ודע, הכל כן. הוא לא ישב שם נפשית לשנייה אחת בימי חלדה. הוא ישב בין קדש ובין שם. הוא גר בגרר. ואז מופיע סיפור שלם. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אין תפסוקים, אני חוזר עליהם במהירות, אחותי היא. חוזרים על הפטנט, אחותי, כמו שהיה אצל פרעה, כמו תמיד. ואבימלך, כך מתאר המקרא, לא קרב אליה. דיברנו פעם על הפרשה הזאת. ויאמר השם, הגוי גם צדיק תהרום. אנחנו רגילים בפרשה הזאת, באיזה מין סדיזם יהודי כזה, לראות את אבימלך שלילי. אני אומר, בצחוק סדיזם יהודי. יש שתי גישות בחז"ל. יש גישה כזאת. איך אומרים שם בגמרא בבבא קמא? אחסנאי שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, על עסקי אשתו שואלים אותו. מה בכלל הסוגיה הזו מעניינת? אבל כשקוראים את הפרשה בפשטות, בכלל לא צריך להגיד כך. אבימלך לוקח את שרה, היא אחות של אברהם. אצל פרעה ראינו מה התגובה בפרשת לך לך. נאמר לו שיש את איש, הוא לוקח את אברהם ואת שרה, ויאמר הנה אשתך, כך ולך. תקיף, קיצוני, ברור לגמרי. של אבימלך זה בכלל לא כך. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום הלילה. הוא כבר עדות על אדם די רציני. היא למשל לא זוכה לזה כל הזמן. הוא נגלה אליו בחלום הלילה, ואבי מלך בוכה ואומר לו, ריבונו של עולם, רוצים ממני בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. גם אם אני זוכה לחלומות, ודאי שאני לא זוכה לאישור על תום לב מהקדוש ברוך. והמקרא מעיד, ואבי מלך לא קרב אליה. אני אומר, אין לי צל צילו של ספק, אם זה היה יהודי גדול, היו לומדים פה כל כך הרבה לימודים על צניות. אבל
לא,
זה
הגול הזה, מה?
לא קרב אליה. מה לומדים מבועז שרות שוכבת למרגלותיו? כדאי לזכור, הוא בן 80 אז. מה לומדים מפלטי בן לייש? אבי מלך לא קרב אליה. הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. ויאמר השם, הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי אחותי, והיא גם היא אמרה אחי, ובתום לבבי ובניקיון כפה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מהר, תשיב את אשת האיש כי נביאו, ואם אינך משיב דק אמו תמות, אתה וכל אשר לך. איך זה ממשיך? וישכם אבי מלך בבוקר. זה אגב באותם פעמים של וישכם אברהם בבוקר. אותו דבר. אצל אברהם לומדים ותיקים וצדיקים והכל, אצל אבי מלך, נו, ישכים, אמר זה, הוא תורם. וישכם אבי מלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, ויספר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. מתח עצום. ובגישה אחת בחזל, גרעו לא משום עונש. שחיתות מוסרית. הפילו עלינו שחיתות. הוא קורא לאברהם ומבקש לדבר איתו. אני במקום אברהם הייתי פותר את כל העסק באמירה פשוטה, בשפה טברית הייתי אומר לו, תראה, אבי מלך, אתה מן הסתם הרי קראת פרשת לך לך בשבת שעברה, ואתה יודע מה קורה אצל פרעה. אני פחדתי מלהסתבך. אתה יודע שיש מקומות שבהם לקחת את אשתי אולי אסור, אבל להרוג אותי כדי לקחת אותה למלך מותר. כולנו למדנו היסטוריה של מזרח קדום. גם אצלנו לא עלינו קרו דברים כאלה. אז זה לא נשמע כל כך רחוק. אז ממילא, נו. ככה הייתי מצפה. מה קורה אז? מקור 13. ויקרא לאבי מלך לאברהם ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה. מה עשים אשר לא יעשו עשית עמדי? שימו לב, הוא קורא לזה חטא. מה עשים אשר לא יעשו? כל כך רחוק מהפשט להגיד פה כמו הרד"ק ופרשנים אחרים, שהוא אומר לו, הבאת עלינו משהו שיעשה לנו עונש. לא כתוב פה דבר כזה. נדבר על החטא, על העוול המוסרי, תראו איזו מוסריות. דור הפלגה, סדום, אבי מלך. אתם מבינים את הגרף. נו, מה אברהם עונה? אברהם לא מתנצל, לא מסביר, יש לו מסר אחד למצוא. כי אמרתי, יאמר אברהם, כי אמרתי, רק, אל תחפש הסברים אחרים, חבל, אל תשקיע בכל מיני רעיונות ותזות, חבל על הזמן. הסבר אחד. כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. ולכן אני מודיע לך, אבי מלך, והרגוני על דבר אשתי. יש לך תעודות על תום לב, אני סומך עליך, יהיה לי מאוד נחמד פה, אני אשאר פה הרבה זמן, אתה תראה. יהיה לנו טוב יחד. אנחנו נעשה בריתות יחד. נחפור בערות יחד. לא יודע כמה בדור הבא תשמרו את זה עם יצחק, אבל זה כבר סוגיה לפרשה אחרת. את הכל נעשה. אבל אני אומר לך דבר אחד, אבי מלך. אני לא בטוח שעם כל המוסר הזה, אתה לא היית מחליט להרוג אותי כדי לקחת את שני. אני פה במקום אבי מלך הייתי קופץ ועושה את מה שפרו עשה בפרשה הקודמת, אבל איך קוראים לזה? שיעור חזוניש. זה חוץ. יש לי עדות על תום לב, ואתה אומר לי שגם הייתי הורג אותו. ואשת איש יש לי עדות. ברצח? כך נפלאה הפרשה הזאת. אבי מלך לא עומד. ובמלך ממשיך לשמוע בקשב רב את הדברים הבאים של אברהם שאין לפנינו בפסוקים, כולנו זוכרים, וגם אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, טוב מה אתם חושבים. וכן החוצה, לא החוצה מטה. זה תירוץ. הייתי לי לאישה, והיא כאשר יתרו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי, מה אתה עושה? אבימלך לא עונה כלום לשאלה הזאת, כי אין לו תשובה. אברהם אומר לאבימלך דבר אחד, אבימלך תשמע, עולם שמושתת על מוסר אנושי, הוא עולם שיכול להיות איתו מאוד נחמד. יהיה לי באמת נעים לשבת פה ולדון איתך, הרבה שנים ביחד. יש רק בעיה אחת. בהחלט יכול להיות שפה, כדי שהמלך ייקח את האישה שלי, אני אדיוט, יהיה מותר לו להרוג אותי. ויש את איש, יהיה עשו. נשמע נורא נורא מוזר. נשמע לנו מוזר לא כי אנחנו דווקא כל כך מוסריים, כי אתנו זה פשוט ההפך. זאת הסיבה למוזרות הנוראית. בעולם שמוסרו בנוי על הבסיס של מה שאתה קבעת אתמול? יכול להיות שפעם אחת אשת איש זה דבר נורא, זה רצח, זה לא כל כך נורא. יכול להיות שפעם אחרת זה ההפך. אתה צודק בשאלות שלך. אתה שואל למה עשיתי את זה, מה עשית לנו ומחטאתי לך? לא עשית לי כלום ולא חטאת לי שום דבר. ואולי באמת בין פסוק ת' ליהוד הופיע התנצלות ארוכה מאוד, זה לא רלוונטי פשוט לפרשה. אתה צודק. אתה שואל מה ראיתי כי עשיתי את הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך בדיוק. כאשר התאו אותי אלוהים מבית אבי, אמרתי לאשתי זה חסדך אשר תעשי עמדי. וכאן העיקר. אל כל המקום אשר נבוא שם. אמרינה אחי. הבקשה שלי ממך היא אחת. יכול להיות שנהיה אצל פרעו, ויכול להיות להבדיל שנהיה אצל אבימלך בגרר. אני אולי ממקום אחד אברח, ובמקום אחד אשאר. אבל אני לא הופך להיות תושב, מנטלי, מחובר, מקושר, לעולם הזה שאבימלך. חזל באותה גישה חיובית כלפי אבימלך אמרו במקור 12 משפט מדהים. הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. תראו את היחס לאבימלך. זה אבימלך שהגמרא קוראת לו אחסנאי שבא לעיר. מה אתה שואל אותו על עסקי אשתו? כאן הפוך. הנה ארצי לפניך אבימלך חסיד שבאומות היה. ורוצה להיות שכן לצדיק. אז זה אבימלך. אבל אברהם שלא קיבל את העצה, כך כתוב במדרש, שלא קיבל, עוד רגע נוכיח שלא קיבל. אבל אברהם שלא קיבל את העצה, מה עליו היה כתוב במדרש? הוא זכה לו לקבל את העצה, כי במושב ליתים לא ישן. אז הוא חסיד שבאומות או שהוא לא? הוא לא לא, חס וחלילה. אבל לענייננו אין שום סתירה. אברהם אבינו מתקשר עם אבימלך, מתחבר איתו, ילמד ללכת איתו ולעמוד איתו. אבל הוא ימשיך לשבת בבית שלו. ואת זה הוא ילמד דורות דורות את בניו ואת זרעו אחריו. אם העם הזה רוצה לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבימלך הטוב לא פחות מסוכן לו מפרעו הרע. לפעמים דווקא אצל אבימלך הטוב. תתחיל ההתאמאות, ההתבוללות, הישיבה המשותפת, החברות המרובה. אבימלך הוא חסיד שבו.